כלומר, כשאנחנו מדברים, אולי נחזור לפסוק ג', מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. על איזה, תודה רבה, על איזה הר מדובר? ברור שזו מטאפורה. כי, מה? עולם הבא, כן. איך שלא נגיד, ברור שזו מטאפורה. כי מדובר על הר גשמי, על הר גשמי הרבה יכולים לעלות, גם שאינם ראויים. אז מדובר פה על מדרגה רוחנית. מי יעלה בהר השם? ומי יקום? כלומר, מי יוכל גם לעמוד אחרי שהוא הגיע להר, שהוא עלה להר. יש פסוק בפרשת משפטים, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה. מה המשך? ויהיה שם. ברור שאם אתה עולה בהר, אתה שם. כן. אלא, היה שם, כלומר, לעלות זו דרך אפשרי, אבל אתה מסוגל להחזיק מעמד שם? כלומר, האם אתה יכול לעמוד מול התביעות הערכיות שיש בזה שאתה עולה ההרה? אז יש פה שני שלבים. עלה אליי ההרה, ואחר כך היה שם. אותה שאלה יש פה, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. כלומר, אחרי שהוא עלה, הוא צריך גם לקום. אז צריך בשביל זה מידות מוסריות, נקי חפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה, שזה לכאורה דבר מאוד לא מובן. נקי חפיים ובר לבב אני מבין, אבל המעלה הגדולה זה שהוא לא נשבע לשקר? זה כל הקטע. תגיד, הוא לא רצח, הוא לא נשבע לשקר. הרי שבועת שקר זה מהעבירות החמורות ביותר. אז איך זה פה המדד של מי יעלה בהר השם ויקום מקום קודשו? התשובה, שפה לא מדובר על שבועת שווא. לא נשא לשווא נפשי, זה נכון שזה יכול להיאמר כשבוע. אבל הוא לא נושא בקרבו לשווא את הנפש שנתתי בו. לכן זה גם קרי וכתיב, נפשי ונפשו. ומתוך כך, ולא נשבע למרמה, זה התוצאה של העובדה שהוא מודע לנפש שבקרבו, מתוך כך הוא גם לא נשבע למרמה. יישא ברכה. אז אם הוא לא נשא לשווא נפשי, ממילא יישא משהו אחר. יישא מול יישא. יישא ברכה מאת השם, וצדקה מאלוהי ישו. מה זה צדקה מאלוהי ישו? מה זה צדקה בכלל? המילה צדקה, בתנ״ך יש לה שתי משמעויות הפוכות זו מזו. האחת היא להיטיב עם הזולת, זה צדקה. כן? כמו שאנחנו אומרים, תיתן צדקה. אתה נותן כסף למי שצריך, זה נקרא צדקה. ויש משמעות הפוכה לגמרי של צדקה במובן של זכות, זכויות. ולך תהיה צדקה לפני השם אלוהיך. מה זה ולך תהיה צדקה? זכות. בגלל שעשית מעשה טוב, אז יש לך צדקה. כלומר, צדקה במובן של מתנת חינם, או דבר שזוכים בו. כההבדל שיש בין, במילה זכות בעברית מודרנית. כן? היום המילה זכויות זה דבר שמניח שאני לא עשיתי שום דבר בשביל זה. יש זכויות האדם, זכויות הילד, זכויות האסיר, זכויות העובד, זכות החולה. מה זה זכויות? אוטומטית זה שלי, מגיע לי. מגיע לי, למה? ככה, לא עשיתי שום דבר, עצם העובדה שאני אני, יש לי זכויות. לעומת זה, כשהיו אומרים, אדם יש לו הרבה זכויות, למה התכוונו? שהוא יתאמץ. יש לו הרבה זכויות כי הוא יתאמץ. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נמדור. אז במידה, בדומה למילה זכות, בעברית מודרנית, שיש לה שתי משמעויות הפוכות, ככה מילה צדקה. אז הוא יישא ברכה מאת השם, וצדקה, כוונה זכויות שיש לו מאלוהי ישעו, כלומר האלוה המושיע אותו. ממה הוא מושיע אותו? מושיע אותו מכל צרה. בסדר. זה דור דור שב. כלומר, מי שככה מתנהג, הוא בעצמו דור. זה דור דור שב. וכשפניך יעקב סלע. אפשר היה להגיד, אם כל הדור הוא כזה שישא ברכה מאת השם, או שלא נעשה לשב נפשי, אז זה הדור, הוא דור דור שב, זה פשיטה. אלא בא להגיד, שיש אדם אחד שהוא כל הדור כולו. זה דור דורשיו. שיש אדם אחד שבשבילו כדאי כל העולם כולו להיברא. הוא הדור. ועל ידו, הדור כולו ניצל. כן. דורשי השם. מה זה דורש השם? מי שרוצה לדעת מי השם. שתי סיבות. א', שלפני כן מדובר על אדם אחד. מי יעלה? מי יקום מקום קודשו? נכון, מדובר על יחיד. ואשר לא נעשה לנשא ראשית, זה לשון יחיד. ואחר כך כתוב, זה. זה, זה גם לשון יחיד. זה, שדיברנו עליו מקודם. אם לא צריך לכתוב אלה, או אלו. אלו דור דורשיו. אלא, לא כך כתוב. זה, האדם הזה, הוא דור דורשיו. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אומרים לך, מה פירוש המילה זה? אותו אחד שאת האלוהים יירא ואת מצוותיו שומר, הוא זה כל האדם. כלומר, בשבילו כל האדם. כל האדם נברא בשבילו. כל העולם לא נברא, אלא לצוות לזה. לצוות משון צוות, להיות בצוותא איתו. אז זה שמספיק אדם אחד מוצלח, ועל ידי האדם המוצלח הזה, כל העולם כולו כדאי. יש ביטוי כזה, יחיד שעשה תשובה, מוכלים לו. זה יפה, לא? זה לא פשוט, מוכלים לו. אבל עוד יותר קשה להבין, זה ההמשך. ולעולם כולו. לא מבין. מוכלים לו עוד איכשהו, יקלנו את זה. אבל למה שימחלו לעולם כולו? בגלל שמוכלים לו. אלא בגלל שהוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם כולו. אז אם מוכלים לו, יש הכרח למחול לעולם כולו בשבילו. על עוונות. למשל זה שהוא לא שילם מס הכנסה. אתה שואל על מה מוכלים לעולם? על כל עוונותיו. של כל העולם. של אחד. נכון? אז אתה שואל, ומה עם מידת הדין? זה השאלה שלך? מה עוד השאלה? תשאל עד עשרה. מספיק שאחד יחזור בתשובה כדי שימחלו לעולם כולו. זה נכון. אבל זה לא מציל אותם מן הדין. הם יצטרכו לשלם את התשלומים של מידת הדין בבוא הזמן. כשיבוא הזמן של החשבונות, הם ישלמו. אבל זה לא מעכב את התקדמות העולם. המחילה, שבמקום שהם יושמדו, הם נשארים בחיים. זה לא רע, לא? אם העולם כולו יעמוד בדין, אז העולם לא יתקדם, כי העולם יחרב. מספיק אחד. אם אין מחילה, העולם מושמד. וייר אלוהים את הארץ והנה נשחטה, קץ כל בשר בא לפניו. נכון? כן או לא? טוב. זה דור דורשיו. כלומר, האדם הזה הוא הדור כולו. הוא ראוי להיות הדור כולו. מבקשי פניך. כן, יש מי שמבקש אחוריך. יש מי שמבקש פניך. מבקשי האחור מוכנים להכיר במציאותו של אלוהים ואפילו בהשגחתו, אבל אינם רוצים לראות אותו פנים אל פנים. הראייה פנים אל פנים מחייבת. פנים בפנים דיבר השם עמכם. אבל יש מי שרוצה לדעת את הפנים. כן, וברכנו כולנו באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוהינו וכולי. מובן? זה ברור או לא? זה... מה לא ברור? אחור זה הפילוסופיה, פנים זה הנבואה. אפילו פילוסוף שיודע בהשגחה, הוא מכיר את השם מאחור, דרך השכל בלבד, ואין לו מפגש פנים אל פנים. אין פה חוויה של מפגש. יש הכרה אינטלקטואלית, לעומת זה, כשיש נבואה, יש פנים. בסדר? אה? לא רוצה תקשורת. תקשורת זה עוד כמה דברים, כן. מבקשי פניך, מי הם מבקשי פניך? יעקב סלע. אז יש כאלה שכתבו שחסרה פה מילה. כאילו פניך אתה, שאתה אלוהי יעקב. אבל אין שום צורך בזה. מבקשי פניך הם הראויים לעיקרי יעקב. איפה ראינו שיעקב רואה את הפנים? ראיתי אלוהים פנים אל פנים, כתוב מפורש. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. כתוב, לא? המילה, המקום של מיד עכשיו, זה המילה השלישית. מי שלא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, נקי חפיים ובר לבב, עליו נאמר, זה הדור שהוא שם דורשי השם. זה דור דורשיו. היה אפשר לומר שצריך שכל הדור ידרוש את השם. אבל אם יש אחד כזה, הוא דור דורשיו. זה שתי אסטרטגיות חינוכיות שונות. כן? אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד שהוא הופך את הדור. אבל לאו דווקא. כן, הוא על ידו, כן, זה הופכים כולם להיות דור דורשיו. מבקשי פניך. מבקשי פניך הם הראויים להיות יעקב. סלע, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יותר נועזת. פניך, מי זה פניך? יעקב. נכון? הרי כתוב שדמותו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד. נכון? יש אפילו מדרש כזה קצת הומוריסטי. הרי יעקב ישן למטה, והוא רואה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. המדרש אומר, למה הם עולים? כי ראו בן אדם ישן. אמרו, בן אדם ישן, לא מעניין, עולים למעלה. מה הם רואים למעלה? הפנים של מי שהם ראו למטה, אז הם יורדים. עולים ויורדים בו, כי ראו אותו למעלה, זה מעניין. כן?
למה יעקב ולא
ישראל? כי כשיש ישראל לא צריך לראות את הפנים, הפנים גלויות. כלומר, לא דורשים את הפנים, לא מבקשים את הפנים, הם נמצאים. מה פירוש המילה סלע? או, זו שאלה מעניינת שנשאלה כבר מתחילת ספר תהילים. ואמרנו על זה שלוש תשובות שונות. אתה זוכר? כן או לא? אז למה לא היית פה? לא, אתה יכולת לשמוע את ההקלטות? פירוש ראשון, שהמילה סלע משמעותה נצח. פירוש שני, שהמילה סלע היא סימן מוזיקלי. סימן מוזיקלי כמו סלסול. סולו לרוכב בערבות. פירוש שלישי, אנחנו לא יודעים מה זה. בסדר? ג' פירושים יש לנו למילה סלע.
למה
המילה סלע? אם תלוי לפי איזה פירוש. לפי הפירוש שלא יודעים, אז זה מצוין. כי אז לא מבינים למה זה תקוע פה. כן. המילה סלע מופיעה בשני ספרים בלבד. בספר תהילים ובספר חבקוק פעם אחת. סלע. אבל מה שברור שסלע זה פה. סלע. שאו שערים, מה לא הבנת? טוב, שאו שערים ראשיכם, והנה שאו, הוא לא יכול להתאפק, שאו שערים ראשיכם והנה שאו, אני אסביר לאלה שלא מבינים, זה בצרפתית היה, זה טוב, בסדר. שאו שערים ראשיכם, והנה שאו פתחי העולם. ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם עיזו זה גיבור, השם גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ואירו מלך הכבוד. מי הוא זה? מלך הכבוד. השם צבאות, הוא מלך הכבוד, סלע. מה הוא רוצה להגיד כאן? דיברנו, לשם הארץ ומלואה. זה עולם הטבע. על ימים יסדה, על נהרות יכונניה. אחר כך, מי יעלה בהר השם ומי יקום קום קודשו? זה האדם. אנחנו עוברים מהטבע אל האדם שבשבילו נברא העולם. אם יש אדם שמצליח להיות דור דור שם בקשה פניך יעקב סלע, אז העולם כולו מתגדל. שאו שערים ראשיכם. הכל מתרומם. וינשאו פתחי עולם. בסדר? כלומר, כן? שהשערים יישאו את ראשם. אמרנו, לא נשא לשב נפשי, יישא ברכה. שאו שערים. המילה לשאת חוזרת שלוש פעמים. נכון? כלומר, משהו מתרומם. שאו, זה הכוונה, התרוממו. שאו שערים. הוא פונה לשערים, שהשערים יישאו את הראש. מה זה השערים האלה? השערים זה מקום שדרכו עוברים. נכון? רגע, אני עוד לא יודע. שאלת אותי מה זה השערים. שער זה מקום שדרכו עוברים. ממקום למקום. כן, כלומר, יש משהו שתוחם מקום, אבל בין המקום התחום האחד למקום התחום השני, או רשות הרבים, יש שער. נכון? עכשיו, יש כמה סוגי שערים בעולם. יש השער של הבית שלי. יש השער של הישיבה, יש השער של בית המקדש. חז"ל אומרים שזה השער בית המקדש. ויש השער של העולם כולו. מה זה השער של העולם כולו? היחס הפתוח בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו. עכשיו, בדרך כלל, בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם יש סגירה כדי להגן על העולם. אי אפשר שהעולם יהיה במפגש מתמיד, פנים אל פנים, בין הבורא לנברא. אז יש העלם, יש הסתרה, יש הסתרה בתוך הסתרה, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. ויש אם כן שערים. אבל יש אפשרות לפתוח יותר. כשהעולם ראוי, שאו שערים ראשיכם. וינשאו פתחי עולם. מסביר הרב קוק פתחי עולם, הפתחים של העולם הגדול. מהו העולם הגדול? מה שמחוץ לעם ישראל. לכן אומר הרב, לכן אומרת הגמרא, הפסוק הזה אמרו שלמה בשעה שהוא רצה להכניס את הארון לתוך קודש הקודשים. ודבקו שערים זה בזה. אמרו, אתה לא נכנס. אמר, שאו שערים ראשיכם. וינשאו פתחי עולם. כלומר, מסביר הרב קוק, מעולת ראייה, הוא ביקש, וגם בעיניה, הוא ביקש שיהיה השפעה אוניברסלית של תורת ישראל. הרי ברגע שאתה מכניס את הארון, לנו התורה, לתוך המקום של המקדש, השראת השכינה, יש השפעה על העולם כולו. לכן, שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם. בסדר? כן, הראשים של השערים. שאו ראשכם. למי אומר את זה? לשערים. כן. הם גדלים, וינשאו פתחי עולם. כלומר, עכשיו יהיה פתח. פתחי עולם, פתוח לעולם. ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? זה מה שהם שאלו, מי זה מלך הכבוד? כן, אז כתוב שהשערים תעצבנו על שלמה. אתה אומר ויבוא מלך הכבוד, למי התכוונת? לעצמך אולי? לא, 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 השם צבאות. השם יזוז וגיבור, השם גיבור, אני התכוונתי לקדוש ברוך הוא. מה זה הוויכוח הזה? כן? אולי הוא מתכוון לעצמו וכדומה. יש שאלה איך משפיעים על העולם. אחד האופנים להשפיע על העולם זה דרך כנסת ישראל. כן? עם ישראל משפיע. אבל אז עם ישראל יכול לחשוב שהוא המקור של המעלה. כמו שאומרים היום, הכנסת ריבונית. רגע, מי עושה את הכנסת ריבונית? הקדוש ברוך הוא זה שנותן את הריבונות. כן? לכן אומר, אתה מדבר על מלך הכבוד, האם התבלבלת בין השלטון שלך לבין מלכות שמיים? לכן שאלו, מי זה מלך הכבוד? ברור. אה? אה? מה זו הבעיה? לא קשה הדברים האלה. לדוד, לא יודע אם זה דוד כתב את זה, או שזה מדרגה של דוד. ראוי לדוד. הרי לדוד, כל מקום שכתוב לדוד זה רוח הקודש. אז אנחנו מסתדרים עם זה. כן? כן? איך משפיעים על העולם? דרך מלכות ישראל. אבל מלכות ישראל יכולה להיות אימפריאליסטית, לייחס את הכל לעצמה, לא לשם שמיים. לכן יש פה שאלה, מי הוא זה? מי זה מלך הכבוד? ואז יש פתרון, איך נגרום למלך הכבוד להיוודע בעולם? השם עיזוז וגיבור. השם גיבור מלחמה. כך כתוב בגמרא ששלמה ככה ענה, והשערים לא נפתחו. למה? כי הוא הציע שיתפשט שם שמיים בעולם על ידי מלחמה. ג'יהד. אז לא נפתחו. זה אומנם אפשרי, אבל זה לא עובד ככה אצלנו. יש לך אולי הצעה אחרת? אז הוא אמר, כן. שיאו שערים ראשיכם ושיאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות. מה פירוש המילה צבאות? מה? לא, לפי הפירוש של הרב קוק, צבאות זה כמו שמצאנו במדרש, צבעי צבאות בראתי בעולמי. כלומר, הרבה הרבה מאוד מצטרפים. כלומר, שכמו הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. כן? לצבור זה כנראה להיאסף. אז אולי יש פתרון אחר. ההשפעה התרבותית, המוסרית, הקדושה של ישראל בעולם. זה עובר למשל דרך הדתות. הנצרות והאסלאם עשו קצת מזה משהו, נכון? אז אולי יש אפשרות אחרת. השם צבאות הוא מלך הכבוד צל. אבל אז יש הבדל באופן הנסיעה. כשזה בדרכי מלחמה והיא נעשהו, מישהו בכוח פותח אתכם, והיא נעשהו, מישהו אחר. כשזה בהשפעה רוחנית, עושו, הם מעצמם מתרוממים, פתחי עולם. בסדר? אבל יש הבדל. כשזה במלחמה ישירה, אתה אומר, מי זה? כשזה בהשפעה סמויה, מי הוא זה? הוא זה לשון ריחוק, גוף שלישי. מי הוא זה? מלך הכבוד. צבאות זה השפעה דרך גוונים שונים. הרבה הרבה צבאות. כל אומה ואומה תקלוט את ההשפעה של עם ישראל לפי דרכה. כפי שראינו במציאות אגב. כן, אבל כל האופנים השונים. הוא מלך הכבוד. נכון. לא, זה השם צבאות הרגיל, אבל יש כמה פירושים להשם צבאות הרגיל. הוא מלך הכבוד, סלע. אומרים חז"ל בגמרא, גם אחרי הדברים האלה לא נפתחו השערים. אבל למה לא נפתחו השערים? אומר הרב קוק, כי גם זה חסר. השפעה סמויה היא מחוסרת מרכז. ברגע שאין מרכז, אין קריטריון לעלייה המוסרית. ואז כל מיני כיוונים רוחניים יכולים ללכת לכל מיני כיוונים, כל מיני מקומות, שיעוותו את המסר המקורי. לכן היה צריך בסוף לומר, זוכרה לדוד עבדך ונפתחו השערים. מהו דוד? דוד הוא מלך שמקים ממלכה תקיפה וחזקה, והוא מכין את המקדש לתיקון העולם כולו. כלומר, הוא גם לאומי וגם אוניברסלי כאחד, ואז נפתחו השערים. המרכז נותן ביטחון שאתה לא סוטה מדרך הישר. אם יש משל תו תקן, אתה מייצר איזשהו מוצר. אחר כך אתה מביא אותו למכון התקנים, לבדוק שהוא תואם את התקנים. אז עם ישראל תפקידו להיות מספק תו התקן לרוחניות ולמוסר. בסדר? אז, ואז נפתח, כשהוא אמר, זוכרה לדוד עבדך. כן. למה עושים את זה בשביל הפרנסה? יש פה הרבה דברים טובים, לא? לשם הארץ ומלואה, וכולי, נו. זה מזמור של... מה? שהוא, זה השם נותן, הכל שלו, אז הוא נותן. אז זה מה שהקמה אומרת, שלפני שאדם מברך, אז אתה אומר לשם הארץ ומלואה. מי שברך, אז אתה כבר אומר, הארץ נתן לבני אדם. אז זה מתחיל קודם מהכרה של השם הארץ ומלואה. גם לפי הקבלה, יש כל מיני רמזים בשמות, כן. ומה? נו. אינני יודע. אבל אני רוצה רק לפני כן, לגבי הפרנסה. אז יש איזה ירצון שאומרים בבית הכנסת, נכון? אז כתוב, ונשבע לחם ונהיה טובים. מספרים שיש אחד פעם קנה את הפתיחת האחד של פרנסה, אמר, נשבע לחם, נהיה טובים. כן. מה אתה אומר? מה זה גיבור? למה פעמיים...
כן, פעמיים גיבור, אם יש פירוש אחר.
העיזוז. אני קיבלתי מהרב שמואל הרשקוביץ, זכרונו לברכה, שהיה פה בשכונה, היה מומחה גדול לתנך. הוא אמר שכשפסוק, כשאותה מילה חוזרת פעמיים בפסוק, זה סימן שזה משמעות אחרת. כן, למשל, ואת הבית יקציע מבית. הבית זה הבית כולו, יקציע מבית זה מבפנים, נכון? ועשו להם ציצית, והיה לכם לציצית. כלומר, צריך לעשות ציצית, זה החוטים האלה, והיה לכם ציצית, מהדבר שאתה מציץ בו, שאתה מסתכל עליו. כן? בכל מקום, אז זה יכול להיות שפה המילה גיבור, יש לה שתי משמעויות. אז יש גיבור, אבל מה זה גיבור לא במלחמה? יש פסוק, לא? בתפילה אנחנו אומרים, אתה גיבור לעולם אדוני, נכון? מה זה אתה גיבור? איזה הוא גיבור? מה היצר של הקדוש ברוך הוא? שהוא צריך לכבוש? להתפשט, עד אין סוף. אז גיבור, הוא נותן מקום לעולם. השם עיזוז זה גיבור. ואז מתוך כך, הוא גם גיבור מלחמה כשצריך. דווקא הוא חודר לתוך העולם. בסדר? כן. זה מופיע ברב קוק, גם בעולת ראייה, וגם בעיניה שבת, א'. בסדר? כן. זה מזמור יפה, לא? זה גם אומר... שיש באמת דרך של התפשטות דבר השם דרך מלחמה או דרך השפעה סמויה, רק שזה לא מספיק. אבל זה ודאי דרכים שהיו קיימות בהיסטוריה. נכון? וזה אומץ גם על ידי האסלאם והנצרות. אז יש מקום לזה. מה זה מלך הכבוד? הכבוד זה מילה כפולה. המילה כבוד פירושה גם ריחוק, גם קרבה. אם אני אומר, מה כבודו ישתה? מה התכוונתי כשאמרתי כבודו? התכוונתי אליך, נכון? כלומר, הכבוד זה העצמיות. מצד שני, אתה אומר, יש לי כבוד, נראית כבוד, אז אני מתרחק. אז המילה כבוד היא גם כן מילה כפולה. הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, הוא מלך שמתגלה ומסתתר כאחד. מלוא כל הארץ כבודו, משרתיו אומרים, היה מקום כבודו. היה ענה אמצעך ומקומך נעלה ונעלם וענה לא אמצעך וכבודך מלא עולם. מי אמר את זה? נכון. טוב, פרק קפה. פרק קפה הוא פרק שמורכב משני חלקים, מפסוק א' עד פסוק כף א', שזה 21 פסוקים, ועוד פסוק כף ב', שהוא פסוק אחד. שני חלקים יש למזמור. 21 פסוקים ועוד פסוק. מה ההבדל בין ה-21 פסוקים הראשונים לבין הפסוק האחרון? זה הכל? זה נכון שהפסוק האחרון הוא לא בסדר א' ב'.
השם
זה הקטע. על מה מדבר?
על עצמו.
על עצמו, כן. החלק הראשון של הפרק מדבר על עצמו, לשון יחיד, מהלך פנימי שלו, ובסוף, פדי אלוהים את ישראל מכל צרותיו. כללי. כלומר, אם אני הצלחתי לפתור את הצרות שלי, אני יכול גם לפתור את הצרות של כל עם ישראל, פדי אלוהים את ישראל מכל צרותיו. מעבר מן הפרט אל הכלל. בסדר? ייתכן גם שזה תואם סוג של תפילה מעין זו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הכהן נכנס לבדו. נכון? הוא לא משתף אף אחד. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש הצאתו. וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. כלומר, מצפים מהכהן קודם כל לעשות עבודה של טהרה פנימית. המטרה של הטהרה הפנימית הזו זה לפדות את ישראל מכל עוונותיו. לכן יש היגיון לראות בפרק הזה פרק שתואם את עבודת כהן גדול. בסדר? נכון. על מי הוא מתפלל? זה הכל מתחיל ממנו. כן? עיניי תמיד, פסוק ט"ו. גם כשהוא מדבר על אחרים, מדבר על אחרים שדומים לו. פסוק י"ז, פסוק ט"ז, פנה אליי. פסוק י"ז, צרות לבבי. פסוק י"ח, ראה עוני. פסוק י"ט, ראה אויביי. שמרה נפשי. תומר יוצר יצרוני. יש בכל זאת הדגשה מרובה מאוד על האישיות הפרטית שלו. ואז הוא אומר, יש עוד כמה כמוני, גם כל כובעך לא יבושו. אבל פה, בדת ישראל, זה כל עם ישראל, לא משנה צדיקים, לא צדיקים, כולם. כלומר, אם אדם הצליח לכפר דרך עצמו, הוא מכפר על הכל. בהתחלה, כן? ובעד, בעדו ובעד ביתו, ובעד הכהנים. ואחר כך, בעד כל ישראל. כן, גם בפרשת כתיסה, עלה אל ההר, כן, ועלית, מהתחלה במתן תורה ראשון כתוב, ועלית אתה ואהרון והזקנים וכו'. אבל בפעם השנייה, כשהוא בא עם הלוחות השניים, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר. גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. כלומר, בלוחות השניים יש כביכול איזשהו זעם, איזושהי נזיפה של הקדוש ברוך הוא כלפי העם. אבל לכן רק אתה עולה. אף אחד אחר לא ראוי חוץ ממך. בדיוק אותו דבר עם הכהן הגדול ביום הכיפורים. ביום הכיפורים מדברים על מה? על החטאים, לא? אם יש חטאים, אז העם לא בסדר. לכן רק הכהן, אחרי טהרת עצמו, נכנס לקודש הקודשים. ומתוך כך הוא מכפר על כולם. בסדר? איך הוא מכפר על כולם? כי כולם צמים. הם צמים כדי להיות איתו. מה זה לצום? מה פירוש המילה לצום? להתחבר. כן? צומת. כן? צמתים. חיבור. כן? אז זאת אומרת, כולם מתחברים דרך הצום. עננו ביום צום התענית. אם כן, הצום הוא לא התענית. זה צום התענית. מתאספים כדי להתענות. ביחד. בסדר? למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. בסדר? כלומר, יש לצום, יש להתענות. יש בזה משהו. כן? כי כשנצמתים, אז כביכול מצמצמים את השטח. טוב, אז זה מתחיל בעבודה פנימית מאוד של דוד. לדוד, אליך השם נפשי אשא. מה זה לשאת נפש? מה? להתענות? להתעלות? מה? להתפלל. רש"י, אכוון ליבי. נפשי אשא. אבל זה גם יכול להיות מלשון להקריב. כן, היו מסיעין מסועות. מה זה להשיא מסועות? לעשות דלקה, לשרוף. כלומר, מי שעולה כביכול לקורבן, אליך השם נפשי עשה. כלומר, לא, אני מקריב את עצמי כולי. אגב, זה מה שקורה לכהן הגדול ביום הכיפורים. ביום הכיפורים יש דבר מאוד מוזר. יש פסוק אבסורדי לגמרי. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. אני לא מבין. אין שום אדם? אבל יש אחד לפחות, לא? מי שנכנס. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו. איך זה יכול להיות? מה? הוא מתבטל. אין כבר כהן. הוא לא שם. ולכן, אם תסתכל בפרשת החרימות, תראה שכל הזמן כתוב, ולקח אהרון, ועשה אהרון, ורחץ אהרון, בגלל וכו', והביא אל מבית לפרוכת. ולקח מלוא המחתה גחלי אשם על המזבח, ומלוא חופנה וכותר יצאים דקה, והביא, לא כתוב והביא מי, מבעד לפרוכת, וכל אדם לא יהיה בו אל מועד וכו', אחר כך, ויצא אהרון. חוזר. כלומר, בהתחלה הוא מתבטל. מובן לפי זה, מדוע היו קושרים חבל ברגלו? לפי מי? זה כתוב בזוהר, כן. זה לא כתוב בגמרא, וגם לא כתוב בפוסקים, אבל בזוהר כתוב שהיו קושרים לו חבל ברגלו. בשביל מה החבל הזה? אם הוא ימות. אתם מאמינים לזה? אף פעם זה לא קרה, קודם כל. אף פעם לא קרה שכהן מת בקודש הקודשים. יש אחד שמת בהיכל. מה?
להזכיר לו שהוא עצמו?
כן, יפה. שלא יעזוב אותנו. כלומר, אם אין לו חוט, אז הוא לא יחזור. זה הכוונה. הוא לא יחזור כי הוא ייתקע שם. הרי העלייה המיסטית הזאת היא אדירה. אבל אנחנו שלחנו אותך לא בשביל הכיף האישי שלך, שלחנו אותך כדי שתחזור. לכן ביום הכיפורים אומרים, ובכן מה נהדר, כהן גדול, מתי? יוצא טוב. זה שהוא נכנס לא מעניין אותנו. אז שהוא יוצא, זה מה שמעניין. מה אתה אומר?
לא מת כהן
אף פעם? לא. האם הם מתו בקודש הקודשים, נדב ואביהו?
לא.
לא. ותצא אש מלפני השם. הם הכניסו אש לקודש הקודשים, אבל ותצא אש מלפני השם. כן, ככה זה נשמע. כן. לא ישלימו שנתם. לא ישנימו שאתם, זה לא אומר שהם מתו בקודש הקודשים. יש בגמרא על כהן אחד שעשה כמעשה הצדוקים, במקום לעשות כמעשה הפרושים, ואז כשהוא היה בהיכל, קיבל מכה מהמלאכים. ואז הוא מת מחוץ למקדש בכלל. כן? לקחו אותו החוצה והוא מת שם. אז זה לא קרה. טוב, מה אני אעשה? לדוד אליך השם נפשי אשא. אלוהי, בך בטחתי. אל אבושה, אל יעלצו אויבי לי. כלומר, כיוון שבך בטחתי, לכן אל אבושה. ואז אל יעלצו אויבי לי. שאלה קטנה, מה האות הראשונה של פסוק ב'? א', מה האות הראשונה של פסוק ג'? והראשונה של פסוק ד'? ד'. אם כן, המזמור הזה מסודר לפי א' ב'. איפה הבית? בך. כן, אז צריך לומר שהמילה אלוהי לא באה להפריע לנו להחליט שהבית זה הבית. נכון? לדוד אליך. כן, לדוד זה כותרת, אליך זה א'. אלוהי בך, כן, בית. מה אתה אומר? בסדר. אגב, תסתכלו לרגע אחד, פסוק ה' מתחיל באות ה', פסוק ו', איפה הו'? ולמדני, כן? הדריכני במיתך ולמדני, אולי זה ו', כן? אני קורא לכם דברי רבי אברהם בן עזרא, על זה הוא אומר, אלוהי, ייתכן להיות ב' בך בטחתי תחת הב' כמו ו' ולמדני תחת הו'. בסדר? אז היו חסר לנו שני פסוקים ב' וו', אבל אפשר להתארץ את זה. או ככה נמצא. שרות נוספת, סתם ככה, הוא כתב. זה נכון. אם מסתכלים למשל בפסוק י"ז, צרות לבבי הרחיבו, מצוקותי יציאה, הוציאני. ראה עוני, ראה אויבי. איפה הקוף? אבל דבר אחד מעניין, שאף על פי שאנחנו לא מצאנו את הקוף, יש לנו בעיה עם הבית והאלף, והוו, כמה פסוקים יש בכל המזמור? 22, כמניין האותיות. כלומר, יש פה משהו שחסר, חסר קוף, כן? ואיכשהו סידרו את זה, הוסיפו עוד פסוק, ובכל זאת יש בית, יש פה וו. העיקר שיצא 22, מה?
פעמיים רש.
כן. מה זה? כן. אז אני לא יודע. אבל אז כאילו בא לומר שיכול להיות בגלל שזו תפילה אישית. אז יש משהו שחסר. למה דווקא קוף? אין לי מושג. טוב. נחזור לפסוק ג' גם כל קובעך לא יבושו. אז מי כן צריך לבוש? יבושו הבוגדים, ריקם. הבוגדים שבוגדים לריק. מה זה לריק? אין להם מטרה לבוגדים. הבוגד הוא רק נגד מישהו. הוא לא בעד משהו. אז אדם שאין לו חיים, שבעדם, אין לו ערך שבעדו הוא פועל, אז הוא ריק. הבוגדים ריקם. ואז לעומתם, לעומת הבוגדים ריקם, דרכיך השם הודיעני, אורחותיך למדני. מה ההבדל בין דרך לאורח? דרך זה צר, ואורח זה רחב. מה שאתה אומר הוא נכון, אבל הפוך. הדרך היא רחבה, האורח קטנה. כלומר, יש לפעמים דרך של כולם. דרכיך השם הודיעני. אבל עכשיו איך מוצאים את זה להלכה למעשה, בפרטי פרטים, אורחותיך, למדני. בסדר? אדריכני, בעמיתך, ולמדני, כי אתה אלוהי ישעי, אותך קיוויתי כל היום. כן. כן, נכון. ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. ולפעמים אתה רואה את הצדיק הולך באורח, שרק, ראית רק רשעים שם בהתחלה. אתה לא מבין מה עושה שם הצדיק. אבל אחר כך מתברר שהולך ואור, כלומר הנוגה הזה שעל הגבול בין האור לבין החושך, בסוף מתברר שכולם היו צריכים ללכת בדרך הזו. הולך ואור עד נכון היום. הדריכני בעמיתך ולמדני. כי אתה אלוהי ישעי, אותך קיוויתי כל היום. מה זה הדריכני בעמיתך ולמדני? זה כאילו כתוב, הדריכני ולמדני בעמיתך. מה פירוש ללמד בעברית התנכית? להרגיל. כן? ללמד הכוונה להרגיל. כן? היה למוד, מה היה רגיל. אז תרגיל אותי בעמיתך. הדריכני. כלומר, אני עכשיו, לפני כן, למדתי. הודיעני, למדני, אורחותיך. למדני במובן של ללמוד. אבל יש הדריכני במתירה ולמדני. כלומר, אני צריך גם התרגלות ללכת בדרך אמת. הדריכני בעמיתך. מה זה עמיתך? עמיתך זה אתה. כן? הרי עמיתת היא מצאו. כלומר, יש הדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה. ויש בקשת עמיתתו, לדעת אותו עצמו, שזה דבר שהוא למעלה מכוחו של האדם. אבל הוא אומר, הדריכני בעמיתך, אני משתוקק, זה געגוע אל האלוהות. גם אם הוא לא יכול להיות מורווה, אבל לגעגוע הזה יש ערך. הדריכני בעמיתך, ולמדני, כי אתה אלוהי ישעי, אותך קיוויתי כל היום. אז מה אני לא קיוויתי? לא קיוויתי לישועה צדדית, שתבוא מבשר ודם, או שתבוא מ... מאמצי וכדומה, יש, אתה אלוהי אישי. האם זה אומר שאין מקום לפעולת אדם? ודאי שלא. יש מקום לפעולת האדם, רק לדעת שהשם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אני רוצה תרגול, כלומר אני לא יכול להסתדר לבד. אדרבה, בגלל שאני לא יכול להשיג, אז אתה צריך להדריך אותי, ללמד אותי. כן. אמרתי את זה. זכור רחמך השם וחסדיך, כי מעולם המה. יש לה שאלה, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? זכור רחמך. לפני שהוא עברה. אז מה, הוא היה לא בסדר? נכון. כן, אז הוא מדבר שיש לו עבירות. אבל האמת היא, זה מתחיל מפסוק ב'. אל אבושה, אל יעלצו לבעי לי. כלומר, יש לי ממה להתבייש, ואני מבקש שאת הבושה הזאת תסיר ממני, כי יש אנשים שיותר מגיע אליהם להתבייש מאשר אני. יבושו הבוגדים ריקם. אני לפחות, אולי יש לי מה להתבייש, אבל כוונתי לדעת אותך, לכן אני מבקש שתדריכני. אז אם אני, המטרה שלי שתדריכני, גם אם עשיתי טעויות בדרך, אתה צריך לזכור רחמך וחסדיך. כי מעולם המה, כי זה לא התחיל מהיום. תמיד אתה ריחמת. אפילו רש"י אומר, מאז אדם הראשון. כי מעולם המה. חטות נעוריי, ופשעי, אל תזכור. כי חסדיך זכור לי אתה, למען טובך השם. מה זה הסיפור הזה? למה קודם כל שלא תזכור לי חטות נעוריי? אז אפשר להגיד משהו לא חינוכי? אפשר, נכון? אבל אל תגלו. כי מה שאדם עושה בנעורים, הוא קצת טיפש. כן? קוראים לזה טיפש עשרה. יש בגמרא, שעד גיל 20, הקדוש ברוך הוא לא שופט את האדם. בדין של מטה, כן הורג. אפילו אדם בן 13, שעשה אווירה שחייבים עליה מיטה, הורג אותו. אבל זה בדין של מטה, כי בדין של מטה צריך לעשות סדר בעולם. אבל בדין של מעלה, עד גיל 20, היית אידיוט. אלא מה? אז מה, אין שום חשבון? לא, יש חשבון. אם אתה ממשיך אחרי גיל 20, אז רטרואקטיבית גם על זה אתה חוטף. כי אתה נותן גושפנקה, אתה מאשרר את מה שהיה. אבל עד גיל 20, יש שאלה שנשאלה בפוסקים על אדם שאמיר את דתו בגיל 18 ומת. האם קוברים אותו בקבר ישראל או לא? הוא היה בן 18, אז בדין של מעלה הוא לא נחרט. אין קרת. כן, המצד שני הוא היה בגיל פחות, הרבה פחות מקרת. אז הוא לא נידון. האם קוברים אותו בקבר ישראל או לא? היו שאלות כאלה בהלכה. הוא בא בשאלות ותשובות, קריאת חנה דוד. שאלה כזאת. בגיל 20 יש קצת משהו, יש לך קצת, אתה מיושב יותר. בגיל הטיפש 16 אדם, מחפש את עצמו. אז הוא עושה כל מיני, מה שנקרא, בודק גבולות. הוא עוד לא הגיע ליציבות. זה גם ביולוגי, כן, שום ספק. גם בגלל שזה הזמן של הבגרות המינית, ואדם צריך לדעת איך לומר, להתמודד עם הקושי שזה מייצר בנפשו. כן. אדם הקים, אף אחד לא הקים משפחה בגיל 13. היו שמים אותו בחופה, ולך תשחק עכשיו. כן. ורק כמה שנים אחר כך הם היו חיים ביחד. זה לא קרה ש... כן, לפעמים, כן, אבל באופן כללי מניחים שהאדם הוא טיפש. יש בעל שם טוב, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. מה זה שני? שני זה, וניקח את שני נעריו איתו, נכון? מה זה שני? שנים, כן? השנים של נעוריו. וייקח את שני נעריו איתו. כלומר, מה הוא עשה בשנים האלה? איך הוא יכול לתקן את זה? ואת יצחק בנו, על ידי מילתא דבדיחותא שבקדושה, הוא מעלה את הכל. בסדר? כך אומר הבעל שם טוב, בכתר שם טוב. אז אחרי אומרים, חטות נעוריי, נו, מה אתה רוצה מחטות נעוריי? יש פסוק באיוב, מה אתה רוצה ממני, כי תורישני עוונות נעוריי? כלומר, רואים שהיחס אל עוונות הנעורים, בתנ״ך לפחות, הוא של התעלמות. כן, יש הרבה ספרות בספרות הרבנית על פגם הברית. כן? זה מה שנקרא, במקום סרטי אימה, יש חוברות על, על פגם הברית. כן? מזעזע. ורק לקרוא את זה, אתה נכנס למחלקה הסגורה. כן? אבל נשאלת השאלה, זה עבירה או זה לא עבירה? זה עבירה, אבל חכמנו, במשך כל הדורות, התעלמו מזה בצורה אלגנטית. עשו כאילו שלא קיים. כן? כי לא רצו להכביד יותר מדי על הנפש. חטאת נעורי, ופשעי, מה זה פשעי אל תזכור? איך אפשר? פשעי. כן, כי כשאדם מגיע לחטאת נעורים, אז הוא גם פושע, הוא גם מורד. אבל כל זה זה מההתהוות של תקופת הנעורים. כחסדך זכור לי אתה. למען טובך השם. כי בסופו של דבר אתה רוצה להיטיב עם האדם באחריתו, ולכן, כיוון שטוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. מה? אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה.
מה עשה לגבי...
בנעוריו, לא יודע, אני לא עקבתי אחריו, לא קיבלתי דוח מבית הספר, מה קורה, שמן הסתם הזמינו את ישי לאספת הורים, ואמרו לו, תשמע, יש לו פוטנציאל, אבל בכל זאת צריך להתאמץ, לא יודע, כן. טוב, עד כאן היום.